אוקיי, שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק 57 של הטוב האפשרי. אני שמח לארח היום את ידידי יפתח אופק, דוקטור יפתח אופק. מה שלומך, יפתח?
שלום, תודה רבה, שמח מאוד להיות פה.
שמחים שאתה פה. אנחנו שמחים גם לארח בפרק הזה את הגיליון החדש, שזה אתה יצא, גיליון 43 של השילוח, ונזכיר בהזדמנות הזאת, אם אתם מעריכים את העשייה שלנו, ואם אתם אוהבים את ההגות השמרנית, ורוצים להיות גם חלק מהקהילה, ולקבל הנחות לאירועים שלנו, אנחנו ממליצים בחום לעשות מנוי לגיליון, במחיר סמלי, מנוי דיגיטל וגם מנוי פרינט, ואני אזכיר, במיוחד עכשיו שקיבלנו את הגיליון החדש, ויש לו ריח של גיליון חדש, אני אזכיר שאין תחלופה בעיניי לשבת עם גיליון פרינט ולקרוא אותו בבית, למרות כל הפודקאסטים והפורמטים הדיגיטליים, אז זה מומלץ בחום. ועכשיו אני אגיד שלום ליפתח, שוב, אלן.
שלום.
טוב, אנחנו רוצים לדבר היום על טקסט שלך, טקסט ביקורת, שאתה כתבת על ספר חשוב שיצא לאחרונה, ואולי אפילו תציג אותו רגע למצלמה. המשטר הישן והמהפכה, לאנסיאן רג'ים אל הרבולוציון של אלכסיס דה טוקוויל, שאני מניח שהרבה מהקוראים שלנו, מהצופים שלנו והקוראים שלנו מכירים אותו. אמנם מכירים את הספר הגדול והמוכר שלו, הדמוקרטיה באמריקה, זה ספר חדש שיצא עכשיו בתרגום עברי, בהוצאת קרמל, ואתה כתבת לנו ביקורת עליו, מלאה בתובנות, ואנחנו ננסה לצלול אליהם עכשיו, ואני חושב שנתחיל ישר בעניין, ואני אשאל אותך, דבר ראשון, תן לנו קצת רקע, למי שלא יודע, על תוקוויל עצמו ועל המקום של הספר הזה בהגות שלו.
תוקוויל היה אציל ומדינאי צרפתי במאה ה-19, השנים של החיים שלו 1805 עד 1859.
כלומר, הוא נולד לצרפת של אחרי המהפכה.
כן, נולד לצרפת של אחרי המהפכה. המשפחה שלו סבלה רבות מהמהפכה. הוא כאמור היה ממשפחת אצולה. כתבתי גם בביקורת שסבא רבא שלו היה איש די מוכר וידוע בצרפת של המאה ה-18, רוזן בשם מלזרב, שמאוד הגן על האנציקלופדיסטים ואנשי הנאורות, אבל יחד עם זאת היה מאוד נאמן למשטר, ועד כדי כך שהמלך לואי ה-16 ביקש שהוא השתתף בצוות ההגנה שלו, במשפט הראווה שעשו לו המהפכנים.
כלומר, הוא הגן עליו.
הגן על המלך, כן. אפילו שהוא היה מאוד בעד חופש הביטוי וחופש העיתונות וכל זה. המלך כמובן לא זכה למשפט הוגן והוציא אותו להורג, כמו שכולם יודעים, וברגע שזה קרה, מלזרב ידע שגם קיצו קרב, ואכן זה קרה, הוא עולה לגיליאטינה יחד עם אשתו, כמה מבנותיו, וגם נכדתו, שהיא אמו של תוקוויל, הייתה כאילו בתור להיות גם להיות מוצאת להורג, יחד עם בעלה, תוקוויל האב, אלא שרובספייר נפל, ולכן נתנו חנינות לכמה אנשים, וזו הסיבה היחידה שתוקוויל נולד.
כי רובספייר נפל והלך לגיליוטינה לפני שהוא הספיק להוליך את הוריו לגיליוטינה.
כן.
אוקיי, יפה.
ותוקוויל, כאילו נסע איתו את הדברים האלה איתו, אפילו שנולד אחרי המהפכה, זה הותיר משקעים אישיים ומשפחתיים, כמו שאצלנו אפשר לומר ש...
דור שני.
כן, בדיוק, דור שני ושלישי. הדברים האלה נשארים. האצולה חלקה הצליחה לשמר בכל זאת איזשהו מעמד של צרפת הפוסט מהפכנית אחרי שהעניינים קצת נרגעו, והוא גם נכנס לשירות הציבורי בכל מיני דרכים. בתחילת שנות ה-30 של המאה ה-19 הייתה עוד פעם איזושהי תסיסה מהפכנית בצרפת שאני לא אכנס אליה, ו... הוא וחבר טוב שלו, גוסטב דה בומו, החליטו שאולי לא כדאי להם להישאר.
אוקיי, אתה יכול לעשות לנו סדר, אפילו גם בשבילי, ב... כן, כן?
כן, זו הנקודה שבה הוא יוצא לאמריקה.
אוקיי, לא, רציתי לעשות סדר שנייה במשטרים שם בצרפת, כלומר, מהמהפכה הראשונה, ואז העלייה של נפוליאון, רק באיזה שלב אנחנו נמצאים עכשיו מבחינת איפה שהמשטר שלהם נמצא? בנקודה שאתה הגעת אליה.
אז אני הגעתי לשנות ה-30 של המאה ה-19. אני לא מומחה גדול לגבי כל התהפוכות, אבל הייתה מהפכה, היה את המשטר המהפכני הרדיקלי של רובספייר, נפל, נפוליאון עלה דרך המנגנונים של המהפכה, הכניס את עצמו כקיסר.
מתי נפוליאון עלה?
נפוליאון, כתבתי בדיוק את התאריך.
1800 ומשהו, 1808 כן. יכול להיות? משהו כזה
לפני, באזור הזה? 1801 אם אני לא טועה.
אוקיי. אז בשלב שהגעת אליו עם תוקוויל, זה כבר אחרי כן, נפוליאון כבר כן. באי שלו?
נפוליאון נולד, לא, תוקוויל נולד כשנפוליאון עוד הייתה, היה בשלטון. נפוליאון הובס ב-1815. ואז היה משטר רסטורציה, שגם עבר כל מיני תהפוכות. ניסו להביא את המלוכה עוד פעם מחדש, אבל גם ב-1830 הייתה עוד מהפכה כזאת, שאמרו שאי אפשר להביא את המלוכה חזרה בצורה כמו שהיא הייתה, אז עשו רפורמה למלוכה, והיה okay. מלך, אבל היה כזה מלך עם סמכויות okay, מוגבלות.
אוקיי, אז רוצה להבין איפה זה מבחינת המהפכניות של, של צרפת, ואז בשלב הזה, תחילת שנות ה-30?
תחילת שנות ה-30, כן. אז בדיוק הייתה המהפכה הזאת שכאילו הגבילו את המלך, אמרו שבסדר, ננסה לשמור על איזשהו מלך, אבל שיהיה מלך מוגבל בסמכויותיו. אבל זה לא היה ברור לחלוטין איפה הדברים האלה הולכים. ואז תוקביל וידידו הטוב סדרו לעצמם משימה בארצות הברית, ללמוד כביכול את המערכת האנישה, את בתי הכלא. והם בילו 9-10 חודשים בארצות הברית, והם כתבו דוח מאוד מפורט וכל זה, אבל חוץ מזה כל אחד מהם עסק בפרויקט צד. בומו, החבר הזה כתב נובלה על העבדות, מרי, ותוקביל פשוט רשם את מה שהוא ראה בחברה האמריקאית, והוא חזר לצרפת ורשם את דבריו לגבי מה הוא ראה באמריקה. וזה בסופו של דבר הפך להיות הדמוקרטיה באמריקה.
כמה, הספר הזה זה בשלב אחר של החיים שלו, הספר שאנחנו מדברים עליו היום, נכון?
כן. מה שקרה אחר כך זה, הדמוקרטיה באמריקה יצא בשני חלקים, 1835 ו-1840.
Okay.
אחר כך תוקביל הצטרף לפוליטיקה ושימש ציר מקומי, שימש חבר בכל מיני ועדות וכאלה. בסוף הוא הגיע לפרלמנט הכללי של צרפת. היה בסוף חבר בממשלה תחת ראש הממשלה לואי נפוליאון, היה מספר חודשים שר החוץ, זה היה תפקיד הכי רם שלו בפוליטיקה המדינית. לואי נפוליאון, שהיה אחיין של נפוליאון הראשון, בא בהתחלה כמגן הדמוקרטיה, ובאיזשהו שלב גם הכריז על עצמו כקיסר, ועל ביטול הרפובליקה, והכרזה על הקיסרות השנייה. תוקביל מאוד התנגד למהלך הזה, זה היה כבר ב-1851, אם אני לא טועה, ובילה זה יום יומיים בכלא, ואחר כך הבין שאין לו מקום יותר בפוליטיקה החדשה, תחת הקיסרות השנייה, והתמסר לכתיבה. הספר הזה יצא כמה שנים אחר כך, ב-1856, וזה היה אמור להיות חלק מסדרה של ספרים, שהספר שהיה אמור לבוא אחר כך, היה אמור לעסוק בנפוליאון ובתולדות הקיסרות הצרפתית. הוא לא השלים את הספר הזה, הוא נפטר ב-1859 משחפת, והספר הזה נחשב אז לצוואתו הרוחנית.
אוקיי. אז בוא נכנס לספר, תן, זו שאלה כללית, אבל תן, מה התזה המרכזית של הספר? הוא חוקר את המהפכה הצרפתית, אגב, מחקר שמספיק לקרוא את העמודים הראשונים, ולראות מאוד מאוד מעמיק ופדנטי אפילו, ברמת הכניסה שלו לארכיונים, שאותי זה די הגניב, כלומר, זה רמה מחקרית שאני יודע שעושים היום. לא ידעתי שבאותה תקופה גם היה כניסה של כזו, כניסה כזאת כאילו אקדמית, אבל אני אז זה יפה לראות את זה.
כן.
איסוף מסמכים מאוד מאוד גדול, אבל אוקיי, מה התזה המרכזית שלו בספר? מה בא לומר על המהפכה?
כן, זה רק אמר, נכון, אתה צודק, הוא באמת מאוד התמסר למחקר, הלך וישב בכל מיני ארכיונים עלומים וקרא מה שאנחנו קוראים לו היום מקורות ראשוניים וכל מיני דברים כאלה, כן, באמת לנסות להבין את המאורע הזה.
הוא גם אומר באיזשהו שלב, המסמכים האלה הם לימדו אותי במידה שהיה לי את הסבלנות להמשיך לשבת ולקרוא אותם, כאילו הוא מודע לכובד.
גם אחרי הספר יש איזה 70 עמודים פה של דברים שהוא למד, אבל שהוא החליט לא להכניס לספר. פשוט עוד כל מיני כזה, כן, הנה דברים שלמדתי על איך היסטוריה משפטית ומלוכנית וכל מיני כאלה. התזה המרכזית של הספר, אפשר להגיד שהיא סוג של תזה כפולה, שני דברים שהם מאוד קשורים אחד בשני, אבל שבכל זאת אני חושב שיקל עלינו להבין אותו אם נפריד ביניהם. אחד זה סוג של היסטוריה של המהפכה הצרפתית, ושתיים, זה סוג של ספר מדע מדיני על טיב המשטר המודרני. כספר היסטוריה על המהפכה הצרפתית, זה ספר מאוד משונה, ואפשר גם לראות בתוכן העניינים שלו, שהוא לא מנסה לבנות פה סיפור כרונולוגי עם עלילה ודמויות וכאלה. באיזשהו מקום זהו סוג של אסופה של להסתכל על המהפכה מזוויות שונות. כל פרק יכול להיקרא כסוג של מאמר בפני עצמו. ומה שעמד לנגד עיניו, יש ספר של מונטסקייר, שהיה אחד מגיבוריו, שנקרא חקירה על הגדולה ונפילתם של הרומאים, משהו כזה, שגם נראה ככה, זה סוג של חקירה כזאת מזוויות שונות. אז כספר היסטוריה זה יחסית מוזר. התזה ההיסטורית היא להראות שהמשטר הזה שבא יחד עם המהפכה, המשטר הריכוזי, טוטליטרי, רצחני אפילו, שאנחנו כולנו מזהים עם המהפכה, הוא רצה לומר שהוא לא היה כזה שבר, הוא לא משהו שבא יש מאין שלא היה לפני זה, הוא לא תוצר של המהפכה, אלא הוא תוצר של איזושהי התפתחות היסטורית יותר ארוכה, של משטר ריכוזי שעוד התפתח תחת המלכים האבסולוטיים של צרפת, במעבר בין ימי הביניים לעת החדשה. והמהפכנים פשוט נכנסו והשתמשו במנגנון הזה לצרכיהם. יכול להיות שכן זה היה מוגזם וכן היה הרבה יותר אלים ממה שאנשים ראו לפני זה, אבל מבחינת המבנה של צרפת ומבחינת המכשיר, מבחינת השימוש במדינה כאיזשהו מכשיר לביצוע החלטות שלהם, זה לא היה כזה שבר. מצד שני, יש את התזה היותר כללית לגבי המודרנה, שיש משהו במשטר המדיני המודרני שנוטה לריכוז ולאדמיניסטרטיביזציה מאוד גדולה. כלומר שהמנגנון הזה, הפקידותי, אדמיניסטרטיבי, שהוא בא להראות שנוצר ממש עם סוף ימי הביניים וממשיך, המנגנון הזה של המדינה הוא חלק מהנוף של הפוליטיקה והזמן המודרני בכלל.
וכשאת אומר הזמן המודרני, כלומר גם כחלק מהמשטר הישן, מהניסיון רג'ים שלפני המהפכה.
כן, הוא מבדיל בין המשטר של ימי הביניים, המשטר הפיודלי, למשטר שאחרי הפיודליזם, שעדיין שימר את המעמדות של האצולה, אבל זה לא היה אותו דבר. אז כן.
אז בוא נשאל ככה. תנסה לעשות לנו סדר במה כן, מה השתמר בעיניו של תוקביל מהמשטר הישן לאחרי המהפכה, מה היה איזשהו קו שהמשיך שם ואיך זה נראה, ומה כן השתנה בכל זאת?
מה השתנה מתי?
מה השתנה במהפכה? כלומר, הרי זה לא בדיוק אותו דבר, מה כן נשבר? מה כן נשבר בשינויים שכן קרו שם?
היה לפני זה כמה שינויים. אני אמרתי בביקורת שיש איזושהי עלילת משנה לספר, שזו התנוונות האריסטוקרטיה במאות שלפני המהפכה.
אוקיי.
כלומר, יש לו איזשהו אידיאל כזה, למרות שהוא לא ממש מפתח אותו, שבימי הביניים האריסטוקרטיה כן שמרה, שמרה על תפקידה כאריסטוקרטיה, כאיזשהו מעמד שאמור להיות מעל לעם, והיא לא רק נהנית מהטבות, אלא גם יש לה תפקיד, יש לה תפקיד חינוכי, יש לה תפקיד מוסרי.
אליטה המשרתת שכזו?
כן, כן. ומה שקרה...
ומה זה התבטא, אגב? מה, עזרה לעניים? כאילו, מה היה אחריותיה שלה?
הוא לא כל כך מפתח את זה. אבל כן יש לו איזשהו אידיאל כזה שכן היא בכל זאת שימרה איזשהו משהו כזה.
אוקיי, כי באמת כשבדרך כלל חושבים על המהפכה, או שומעים את הדברים הנפוצים שאומרים על המהפכה, אז התמונה של מעמד האצולה הוא של סתם מעמד מנוון ומנצל שהפילו אותו, כי זה קצת הגיע לו.
כן, נכון, וזה גם מה שהוא אומר, אבל זה הוא אומר שזה משהו שקרה אחרי ימי הביניים. הוא לא נותן תאריכים, אז קשה לומר בדיוק איפה הייתה נקודת השבר, אבל הוא כן אמר שכשאנחנו מגיעים כבר למאה ה-18, נגיד 100 שנים לפני המהפכה, באמת כבר לא מדובר פה באליטה משרתת כזאת. מדובר באמת במה שהוא קורא לקסטה, אנשים שפשוט שימרו את הזכויות שלהן, מבלי שהם נתנו משהו מעבר. וזה הדימוי שהיה, והוא מסכים עם זה.
אוקיי.
זה לא היה אותו סוג של אריסטוקרטיה באמת.
אני מניח שאני מנסה להלך כאן בין, לתוקביל יש הסתכלות רבת פנים על המהפכה.
נכון.
ממה שעולה עכשיו, הוא נשמע שהוא מצדיק אותה. מצד שני, יחד עם זה שהוא מצדיק, בוא נגיד, מצדיק את הסנטימנטים שהובילו אליה, הוא אומר, אוקיי, אבל זה לא שהמהפכה הייתה צריכה להפיל את האריסטוקרטיה, כי האריסטוקרטיה זה רע, אלא כי האריסטוקרטיה הספציפית שלנו בצרפת הושחתה. אם היא לא הייתה מושחתת, יכול להיות מה שהיה צריך להשאיר אותה כפי שהיא?
זו שאלה מסובכת, וכאן אנחנו גם צריכים לזכור את התפיסה ההיסטורית הכללית שלו, שהוא מבטא בדמוקרטיה באמריקה. בפתיחה של הדמוקרטיה באמריקה, הוא ממש מציג תרשים היסטורי, שהשוויון הולך ומתפרץ בעולם, הולך ומתפשט, שכאילו זה בלתי נמנע. הוא גם אומר, זה חלק מהתוכנית של ההשגחה האלוהית. אז אני לא יודע אם הוא היה מצדיק את זה, כי הוא איכשהו חושב שזה הגורל, זו ההשגחה. יחד עם זאת, הוא כן מצליח כל הזמן להסתכל ולראות על זה, את זה שיש דברים טובים שגם היו באריסטוקרטיה. וחבל לו על זה שזה נעלם, כי בכל זאת היה להם איזשהו תפקיד. הנה יש פה משהו שהוא אומר ממש בפירוש. עלינו לחוש צער על כך שהאצולה הוקטה ונעקרה מהשורש ולא הוכנעה לשלטון החוק. מכיוון שפעולה זו הסירה מן האומה חלק נחוץ ממצאה החומרי ופצעה את החירות פציעה שלא תחלים ממנה לעולם. מעמד האצולה שצעד בראש במשך מאות שנים, רכש בהיכרותו ארוכת השנים עם הגדולה מעין גבהות לב, ביטחון טבעי בכוחותיו והרגל שיפנו אליו את המבט, דברים שהפכו אותו לנקודה העמידה ביותר בגוף החברתי. וכן הלאה וכן הלאה.
זה יפה. אוקיי, אז זו טרגדיה. יש איזשהו מעמד שיש לו את, את הדברים היפים והנאצלים האלה, אבל הוא הושחת וקרה איזשהו תהליך בלתי נמנע, והוא הופל ורוסק על ידי המהפכה. סיפור, אוקיי, טרגדיה. אז המהפכה היא טרגדיה בעיניו?
כן ולא. יש את הנימה הזאת העלגת. מצד שני, כפי שאמרתי, הוא רואה את השלטון הדמוקרטי כמשהו...
אבל רק באמריקה או גם הדמוקרטיה כפי שהיא באה לידי ביטוי בצרפת?
גם פה, וזה...
הוא מפריד בין שני התופעות?
כן, כן. והוא פה הוא מסתכל על זה מהכיוון הזה שכבר אמרנו, שכן, הם היו מנוונים. שמרו זכויות יתר שלא היה מגיע להם. הוא מתאר פה לפעמים את העתינה של העיקרים שצריכים לחיות תחת העול הזה, והוא מבין אותם.
זה חלק יפה, אני מוציא אותו רגע מהספר.
כן, וזה ממש יפה. מה שיפה בתוקביל זה שהוא מצליח להסתכל על הדברים מכמה נקודות מבט, ולהצדיק את כולם.
נכון, וזה יפה. גם אני חושב, יש חשיבות בקריאה של תוקביל בכלל, מי שקרא דמוקרט לאמריקה יודע את זה, אבל גם פה, חבר'ה שם יותר מהכיוון השמרני, ונורא חשוב לבקר את המהפכה הצרפתית, כי המהפכה הצרפתית זה אירוע סופר בעייתי, שקיבל את מעמדו כאחד האירועים החשובים והיפים בהיסטוריה, ואנחנו מאוד רוצים לצאת נגד הדבר הזה, ובא תוקביל, ויחד עם זה שהוא מביא לך את הביקורת, הוא רוצה שתיכנס, לפחות נגיד פה, בקטע הזה שאני אקריא לראש של אותם אנשים שסבלו מזרועה של האצולה, והוא כותב ככה. דמיינו בבקשה את העיקר הצרפתי במאה ה-18. הקרקע בבעלותו סוף סוף, הוא שותל בה את ליבו לצד הזרעים, פיסת הקרקע הקטנה הזו ששייכת רק לו בתוך כל העולם הרחב, ממלאת אותו בגאווה ובעצמאות. ואולם לפתע מגיעים אותם שכנים, כלומר האדונים הפעודל עם בני האצולה, עוקרים אותו משדה ומאלצים אותו לבוא לעבוד במקום אחר ללא שכר. הוא רוצה להגן על הזרעים שזרע, אך הם מונעים זאת ממנו. אותם שכנים גם ממתינים לו במעבר הנהר ודורשים ממנו אגרת מעבר. הוא פוגש אותם בשוק והם מוכרים לו את הזכות למכור את פירותיו. לאן שלא יפנה, הוא יפגוש בדרכו את השכנים המטרידים האלה שיפריעו להנאתו, יפגמו בעבודתו ויוכלו את הוצריו. שערו בנפשכם את התנאים, את הצרכים, את האופי ואת התשוקות של אדם זה, וחישבו, אם תוכלו, על מצבורי השנאה והקנאה שנערמו בליבו.
אכן.
בוא נדבר על שוויון רגע.
אוקיי.
קצת נגענו ביחס שלו, אוקיי, לאריסטוקרטיה בעיקר. בוא נדבר קצת על היחס שלו לשוויון ודמוקרטיה. התשובה על הדבר שהוא קצת מבכה עליו. תרחיב לנו על זה.
כן. יש הרבה דברים, הרבה מונחים אצל תוקביל שהם לא לחלוטין ברורים.
אוקיי.
אני חושב ששוויון ודמוקרטיה הם חלק מזה. או שלפחות נאמר דו משמעיים.
למה? אני כאילו מנסה להקשות עליך רגע. מה לא ברור בשוויון? הוא בא מעולם שבו יש חלוקה ברורה למעמדות. הוא אומר שזה לפעמים דבר מאוד חשוב, אבל יש תהליך בלתי נמנע של מחיקת הדבר הזה, והפיכת כולנו לשווים. הנה, אני ואתה יושבים פה, ויכול לשבת איתנו גם חבר כנסת, והמעמד בינינו, סך הכל יהיה די שווה. תמיד אני חושב, אנחנו לבושים אותו דבר, מתנהגים אותו דבר, מדברים אותו דבר.
כן.
זה השוויון שהוא מתכוון אליו, לא?
נכון. ואני חושב שהוא חצוי, בגלל שזה לא, זה לא תמיד דבר טוב. בפרקים האחרונים של הדמוקרטיה באמריקה, הוא דווקא מציג את העניין הזה של השוויון, כאחד הדברים שהוא הכי חושש ממנו. שדווקא המסה הזאת היא הגדולה של האנשים שאין ביניהם הבדלים של מעמד ואיכות מפחידה אותו, בגלל שאין יותר גדולה אנושית. והשוויון הוא גם משהו שמאוד מאיים עליו. הוא רואה, ושוב אנחנו חוזרים לעניין זה של מה האריסטוקרטיה כן יכולה לתת, דווקא האצילות במונחה הרחב, הראייה הזאת של האדם את עצמו כמישהו גבוה וידיעה שבני אדם מסוגלים להגיע לגבהים מסוימים, הראייה הזאת נעלמת בזמנים שבהם יש שוויון. אז
אתה יכול לומר במה זה מתבטא? לנסה לתת המחשה לזה. איך השאיפה לגבהות אנושית נעלמת כשיש שוויון? למה זה קורה? יש קטע שהוא דווקא מהלל את המהפכנים בספר. מדבר על דווקא על השאיפות הנאצלות שלהם.
נכון.
להקרבה למען האידיאל.
נכון. ובדיוק זה משהו, משהו מפחד ש, שיעלם בתקופה שהשוויון הוא, הוא דומיננטי, והוא העיקרון שמנחה את ההתנהלות שלנו, את הפוליטיקה שלנו. הניתוח שלו הוא לא כל כך רחוק ממה שניטשה אחר כך יקרא לו האדם האחרון.
אוקיי. תרחיב על זה קצת.
האדם שבאמת חי את זמננו, ויש לו את הזכויות שלו, ויש לו את ההנאות הפשוטות שלו, והוא לא חושב באמת על מעשים גדולים, ועל על מהפכות גדולות, או הדברים הנשגבים האלה שאנחנו מכירים מכל מהפכה. הוא מפחד שזה יקרה. כשאנשים חושבים במונחים של שוויון, והבן דוד הקרוב שלו, הרוב, העניין זה של גדלות ושל שוני אמיתי בין אנשים. לא השוני שיש לנו בחברה דמוקרטית כזאת, מולטי תרבותית או כאלה. הוא מפחד שהגדלות האמיתית הזאת היא תיעלם.
אתה רושם בביקורת שלך שתוקביל המאוחר יותר, שכתב את הספר הנוכחי על המשטרי השנה ומהפכה, הוא פסימי יותר.
כן.
של הדמוקרטיה באמריקה. למה?
אני חושב בגלל ההתעצמות של המנגנונים האלה המדינתיים, שהוא הצליח לזהות כבר בדמוקרטיה באמריקה.
אוקיי.
האופן שבו התשוקה הזאת לשוויון כן מגשימה, כפי שהוא רואה את זה, את הנבואה שלו בנוגע לקשר של בין שוויון לעריצות. אני אפרט, כי יש קשר בין הדברים. אז בדמוקרטיה באמריקה הוא מאוד הדגיש את העניין הזה, שהרעיון הזה של לעשות דברים בעד השוויון, בעד העם, בעד הרוב, זה יגרום לאנשים, הם כל כך יהיו מסורים לרעיון הזה, שהם לא יחשבו יותר על העניין של החירות. הוא אומר שבתקופות דמוקרטיות, בארצות דמוקרטיות, אנשים נאמנים יותר לעיקרון של השוויון, מאשר לעיקרון של החירות. ואם זה אומר שהם יצטרכו לוותר על החירות, כדי להגשים את הרעיון של השוויון, אז הם יעשו את זה. והרבה פעמים כדי לעשות את זה, הם יצטרכו לפנות לשלטון העל, לאנשים עם הכוח, כדי להגשים את העניין הזה של השוויון. הוא גם ראה את הצד השני, שהמדינה הריכוזית פועלת בשם השוויון כדי להגדיל את כוחה שלה. וככל שמתקדמים במאה ה-19, הוא חשב שהתחזיות האלה שלו על הקשר בין הדברים הולכות ומתגשמות. כשמגיעים לאמצע המאה ה-19, הוא באמת רואה שהמדינה הזאת, הפקידותית, הבירוקרטית, שכביכול באה לשם כדי להגשים את העקרונות האלה של חירות האדם וכל זה, מקבלת מעמד משל עצמה, מקבלת כוח משל עצמה שכבר אי אפשר להביס.
אוקיי, שלא היה לה לפני זה? רק נקודה קטנה, אני לא רוצה להסיט אותך מהכיוון הזה, כי הוא מעניין, אבל המדינה הריכוזית הזאת, היא לא הייתה לפני המהפכה? או שזה מה שדיברנו עליו קודם? שזה הדבר שהשתמר, נכון?
כן. זה משהו, תראה, תלוי על איזה תקופה אתה מדבר. מה שהוא ניסה להציג פה זה שהמהפכה הצרפתית במובן זה לא הייתה שבר כמו שרואים אותה.
אז אני אנסה לשאול את זה ככה.
כן.
מה שאני מבין בינתיים, המדינה הריכוזית הייתה לפני המהפכה, כל מיני מועצות של המלך, הם השתמרו אחרי המהפכה, אבל מה, זה נהיה הרבה יותר גרוע? משהו שמחמיר?
כן.
למה? זה התחלפות האריסטוקרטיה, אולי זה כי האריסטוקרטיה התחלפה באיזשהו מעמד פקידותי בורגני שכל גדלות הנפש נעלמה ממנו?
כן.
אז אוקיי, לפני זה היה לך...
רגע.
אוקיי.
כן, זה לא רק העניין של... יש פה שני דברים, זה גם ההסתכלות המעמדית הזאת, שהאריסטוקרטיה עצמה באמת התנוונה והיא לא הצליחה לשמר את זה, אבל גם יש לך איזו התנוונות רעיונית.
אוקיי.
בהקשר הזה, ראוי גם להזכיר שבדמוקרטיה באמריקה יש לו הרבה מאוד פרקים על תפקידה של הדת, תפקידה של הנצרות בעיקר. והוא חושב שיש לנצרות איזשהו תפקיד פונקציונלי בשימור החירות, בגלל שהיא נותנת לאדם פרספקטיבה מעבר לזמן של לזמן ולמקום. הסתכלות כזאת היא קדימה, גם חשיבה על החיים אחרי המוות, והיא מוציאה אותו מהעניינים שלו של הכאן ועכשיו. הוא גם חושב שהאריסטוקרטיה, אם היא באמת אריסטוקרטיה כמו שצריך להיות, יכולה לקיים תפקיד דומה, שהיא מסתכלת מעל. העם או העיקרים או הדמוס בכללי, תמיד יש לו את העניינים שהוא יגיד, אנחנו רוצים כך וכך, שמאוד קשורים ספציפיים לעכשיו. צריך מישהו או משהו שישמר איזה אידיאלים שהם על זמניים. וזה מה שעוזר לשמור גם על חברות חופשיות, שיש להם יכולת להסתכל מעבר לכאן ועכשיו.
וזה גם דבר שפורק במהפכה, אולי נכון. הדבר שפורק במהפכה. גם העקרונות של האצולה, גם עקרונות הדת.
נכון. כן. והוא אומר לגבי הדת כל מיני דברים מעניינים, הוא אומר שאנשים נלחמו בדת במהפכה הצרפתית, אבל יותר ככנסיית כמוסד, לא בדת עצמה. זה אגב יכול להיות שהוא כותב את זה פחות כהיסטוריון ויותר כמישהו שמנסה בכל זאת לשמר את הדת, בגלל העקרונות האלה שאמרתי. כן, זה מה שאני אגיד.
אוקיי, אני מתחיל לקחת אותנו קצת לעניינים שמחוץ אולי לתוקביל, להשתמש בו, אוקיי, דבר אחד שאני אגיד את זה ככה, עלה לי זה כמה הכתיבה שלו, שמתי לב לזה מאוד בספר הזה, היא מבקשת ממך כל הזמן לקחת אותה ולהסיק ממנה מסקנות על עכשיו.
כן.
משהו נורא צופה קדימה, נורא נבואי קצת בכתיבה שלו, לא יודע אם נבואי, אבל פשוט נורא, נורא חכם בהסתכלות שלו.
כן.
ולעשות הקבלות כל הזמן לדברים שאנחנו חווים היום, זה דבר שקשה לו לעשות שאתה קורא את הספרים שלו.
נכון.
לאן אתה לא? אתה עכשיו קורא את הספר הזה ואת המסקנות שלו, אריסטוקרטיה, דמוקרטיה, שוויון, איך זה מתכתב אצלך עם דברים שאתה, עם המצב שבו החברה המערבית נמצאת עכשיו, או אפילו החברה הישראלית. אני פותח לך את זה, לאן אתה, איפה זה לוקח אותך?
קודם כל, כן, הכתיבה שלו באמת יש לה את הייחוד הזה, ואני חושב שזה בגלל שהוא תפס איזשהו משהו מהמבנה או התבנית של המודרנה ושל הפוליטיקה המודרנית. אני חושב שהעמדה שלו, שהוא בא מבית אריסטוקרטי, והוא גם ניסה לשמר איזושהי זווית אריסטוקרטית, אפשרה לו לשפוט את הדברים בפרספקטיבה מאוד ארוכה, וזה מה שנתן לו את האפשרות להפריד בין מה ש... לא בדיוק מה שרלוונטי, לא רלוונטי, איך לומר את זה? מה שחלק מהמודרנה בכללית ומה שאולי לא, משהו רגעי ונכון, רק לזמן שלו.
אגב, לא מובן מאליו, שמישהו ששני דורות לפניו, המשפחה נרצחה על ידי מהפכה, מצליח להביא תפיסת עולם מורכבת לגבי המהפכה, ולא פשוט להתנגח בה כרשע שצריך להיאבק בו.
נכון, כן, חלק מגדולתו. עכשיו, מה, אתה שואל מה עבר לי כשאני קראתי את זה, אז אני חושב שהספר הזה גרם לי להבין בצורה יותר עמוקה ממה שהצלחתי להבין בעבר, כמה העניין הזה של המנגנון של המדינה, הוא אולי העובדה המרכזית של הפוליטיקה המודרנית, ואולי השאלה העיקרית של השאלה העיקרית גם של הפוליטיקה. ולמה אני מתכוון בזה? אנחנו בשיח הפוליטי שלנו בכללית בעולם, לא רק בישראל, אני חושב במערב, אנחנו כרגיל מדברים על משטרים, יש דמוקרטיות, ליברליזם, יש משטרים יותר אוטוריטריים וכאלה, ואני חושב שמה שתוקפיל גרם לי לראות זה שבעצם הרעיון הזה של השינוי המשטרים, כמו שירשנו אותו מההוגים הקלאסיים, שיש כל מיני משטרים בעולם, יש מעגל משטרים וכל זה, הוא כבר לא קיים. היום יש רק משחק, יש רק שחקן אחד בפוליטיקה, וזו המדינה. וזו מדינה שמנוהלת כאיזשהו מנגנון בירוקרטי, כסוג של טכנולוגיה, כמכשיר. ויש, מכיוון שהוא מכשיר, יש אנשים שמנהלים אותו. והמעמד הזה, המעמד הניהולי, בירוקרטי, אדמיניסטרטיבי, הוא אולי השאלה הכי הרת גורל שעומדת בפני הפוליטיקה שלנו היום.
כלומר, יותר מדמוקרטיה, דיקטטורה.
כן, הייתי אומר שננסח את זה קצת בקיצוניות, זה שהמשחק הזה של דמוקרטיה ודיקטטורה קורה היום בתוך אותו מגרש. מה שמבדיל את המדינות היותר אוטוריטריות מהמדינות היותר חופשיות, זה הבדל של דרגה, לא הבדל של אופי.
אוקיי, תמחיש לנו את זה. לא יודע, אולי בארצות הברית, מאיפה? כן. כך מדינה שקל להמחיש את זה דרכה.
תראה, זה איזשהו טיעון שקראתי אותו בזמנו, לפני כמה שנים, מישהו שהיה בלוגר, לא יודע מה הוא עושה היום, נקרא NS Lions, שנהיה מאוד משפיע באמריקה, בספרות של, לא יודע, טוויטר, סאבסטאק וכאלה, היה לו כזו השפעה כזאת, okay. לא בדיוק חתרנית, אבל...
אני מניח איש ימין?
כן, אבל, אבל איש ימין מאוד מעניין, זה לא, okay. הוא לא בא בדיוק לנתח את הפוליטיקה כמו את המטה-פוליטי.
אוקיי. Okay.
והוא הציע איזושהי תזה שלא ידעתי מה לעשות איתה בזמנו, שהוא אמר שדווקא המשטר באמריקה, המשטר בסין, בסופו של דבר, הם לא כל כך רחוקים אחד מהשני.
Okay.
ואני לא הבנתי לחלוטין מה הוא רוצה ממני, עד שקראתי את הספר הזה של תוקביל, ואז הצלחתי להבין.
אוקיי, שים על זה את האצבע.
והוא מתייחס באמת לעניין הזה של המנגנון, של מהו מדינה. שהדברים שאמרתי, העניין הזה שיש לך מכשיר ענק, שהוא מנהל את העניינים בפועל. מה שאנחנו קוראים לו ממשלות, סליחה?
תמשיך, אני אקשה לך תכף, תמשיך קצת.
מה שאנחנו קוראים לו ממשלות, זה לא בטוח שאנחנו יכולים להגיד עד כמה הן שולטות במכשיר הזה.
זה גם לא עניין של דרגה, נגיד, אמרו לך, תשמע, בישראל, נכון, יש המעמד הפקידותי חמאס לעצמו יותר מדי כוח לאורך השנים, בארצות הברית, לעומת זאת, הנה נבחר לך דונלד טראמפ, והשינויים מתרחשים לפי רצונו. מה שהוא אומר זה מה שמתרחש פחות או יותר. זה לא שאין שום כוח למעמד הפקידותי, אבל לעם כן יש שם יכולת לבחור מישהו שיכפה את רצונם, יכפה את רצון העם על המעמד הפקידותי.
כן, יש בזה משהו, אבל הייתי אומר ככה, דבר ראשון זה טראמפ 2. אני הייתי בארצות הברית בתקופת טראמפ אחד, והמלחמה הייתה הרבה יותר קשה. וזה לא רק מעמד פקידותי כשלעצמו, שקם על הממשלה. זה מדובר באיזושהי מערכת מאוד מסועפת ועמוקה של הגשמת האידיאולוגיה של המשטר. שאני חושב שממש יורדת לפרטי פרטים ונמצאת במקומות גם שאתה לא מצפה שהיא תהיה בה. אני אגיד למה אני מתכוון, למשל, okay. כל העניין הזה של משאבי אנוש, מה שהיה באמריקה, כל העניין הזה של ה-DEI, זה... הירידה הזאת היא ממש לפרטים שכל חברה עכשיו צריכה מישהו שימונה על משאבי אנוש ויבדוק שאין, שאין אפליה וממש ינהל את ההחלטות של החברה בהתאם לאידיאולוגיה הזאת, זה איזשהו חלק מאותו מערך של דברים שהפוליטיקה למעלה, נגיד באמריקה, המפלגה הדמוקרטית, זה רק כאילו הזרוע המדינית של המערכת הזאת.
אז מאיפה זה הגיע? בדיוק מה שתיארת, הצורך הזה שכל חברה עכשיו אמן ל-DEI manager, זה בבעיות, מאיפה זה בא? אני ארצה לומר, זה בא מהעם. העם תמך בזה, אפשר את זה לתקופה מסוימת, עד שהוא יתפקח מזה.
זה גם מה שתוקביל אומר. העניין הזה של בשם השוויון, ובשם העניין של מימוש הריבונות של העם,
על החירות, על חשבון החירות.
בדיוק, אז נהיה לך... נהיה לך מנגנון כזה. יש משהו שהוא אומר, אבל כן, סליחה.
לא, לא. מה? מה הוא אומר? מי תוקביל?
כן. הוא מדבר בכמה מקומות בדמוקרטיה באמריקה, הוא מתחיל לשים לב ללקוח של הפקידים באמריקה, שהם כאילו באים בשם מימוש עיקרון ריבונות העם והשוויון, שמתחיל להיות להם כוח, והוא שם לב לזה יותר כבר כמה שנים אחר כך, כשהוא כותב את הספר הזה, אז הוא ממש רואה שהמהפכנים למשל ממש עשו בזה שימוש, שכאילו נכנסו לכל המקומות, והיה כאלה... היו כאלה פקידי DEI של זמנם, של לממש את האידיאלים של המהפכה, כי מה, אתה נגד שוויון? אתה נגד זכויות האדם? אבל תוך כדי שהם באים לממש את האידיאולוגיה הזאת, הם גם מעצימים את כוחם שלהם, ומעצימים את המנגנון המדינתי הזה.
אתה חושב ש... אם אני מבין נכון, ווק, זה מה, זה גלגול, לפי תוקביל, לא לפי תוקביל, אבל לפי אתה, לפי ההבנה של תוקביל, הווק זה גלגול של, של, של אותה תופעה של המהפכה.
אפשר, הווק מתמרד,
אוקיי, אז אם, אז אם המהפכה התמרדה נגד המשטר הישן, נגד מה הווק התמרד?
אפשר לומר, זה ניתוח יותר מורכב, אבל אני אלך דרך תוקביל על הדברים שהוא אומר בהתחלה, על איך המהפכה הצרפתית פעלה בהרבה מקומות כמו דת, והוא מתייחס לנקודה שבה הנצרות הופיעה בתוך העולם העתיק, והיא שברה את המחיצות הפוליטיות בין העמים, היא פתאום יצרה איזושהי אחווה.
מעבר לגבולות גיאוגרפיים, גבולות לאומיים, כן.
והוא אומר שהמהפכה הצרפתית בעצם עשתה משהו כזה, היא יצרה גם איזשהו אנשים שהרגישו שהם נלחמים למען אותה מטרה, ובעצם עכשיו הם... פוליטית, מרגישים שהם שייכים לאותה מדינה.
כן, הם נלחמים במלוכה הצרפתית, או בגרסה של האוסטרית, או בגרסה של הגרמנית,
כן,
או
האנגלית. והוא גם, יש לו, הוא זורק איזו הערה שהוא משווה את זה לאסלאם, שכאילו יש ג'יהאדיסטים שפועלים גם, לא תמיד מתוך איזושהי נאמנות לחליפות ספציפית, אבל ככה לרעיון, איזושהי אמונה שככה ההיסטוריה צריכה להתנהל, ואנחנו צריכים לנקות את שערי ההיסטוריה לחלוטין, כדי להגשים ולממש את האידיאל הזה של האדם החדש.
אז מה יכול, את חושב שהווק זה אולי גם איזו תופעה של הדבר הזה?
אני חושב שאפשר לראות בזה ככה, משהו.
Okay.
הוא גם אומר על המהפכה הצרפתית שזה דת לא שלמה, שאין בה, אין בה אלוהים ואין בה חיים לאחר המוות. וזה משהו שאני חושב שהרבה שישבו את הווק לתופעה דתית, זה משהו שהם החמיצו. זה לא לגמרי תופעה דתית. יש מוטיבים דתיים, אבל זה לא בדיוק דת, כי אין להם את העניין הזה של הנפש.
אוקיי, אני חושב שאפשר לעשות גם הקבלה, אבל מהצד השני, וזה לדעתי אולי אפילו הקבלה יותר מעניינת. מה זה מהצד השני? כשאני קורא את תוקביל שמדבר על אצולה משרתת, אליטה משרתת, שהלכה והתנבנה ונהייתה מאריסטוקרטיה לקסטה, ועכשיו מגיע העם, שחסר לו את התפיסות הגבוהות של האריסטוקרטיה, אבל הוא צובר כוח והוא בא עם הרבה כעס, ועושה איזושהי מהפכה שהיא מצד אחד מובנת, מצד שני לא תוביל למקום טוב. אני רואה את הימין החדש באמריקה. כשהוא מדבר על האליטה שהתנבנה, וכבר לא משרתת, אתה חושב ישר על המעמד המשכיל באמריקה. זה מתחרז אפילו יותר, וגם במידה מסוימת גם מתחרז עם מה שקורה בישראל. כשאתה אומר אליטה משרתת שהתנבנה, אף אחד לא יכול שלא לחשוב עד כמה זה מהדהד, מתחרז, תגידו אתם עצמכם אם כן או לא, עם מה שקורה בישראל. אז אולי דווקא ההתחרזות עם המהפכה הצרפתית זה התנועה הימנית של היום.
לא הבנתי, מי המהפכנים?
המהפכנים הם הימין, לפחות באמריקה, בוא נשאר באמריקה, המהפכנים הם הימין החדש.
כן.
עם אותם סכנות גם. אפשר. כי אין להם ערכים של אריסטוקרטיה. או לפחות אם זה בדיוק המאבק בימין השמרני עכשיו. עומדים לך שמרנים אמריקאים, עכשיו יכול שאתה לא תסכים מה שאני אומר, ואני אשמח אם תחלוק עליי, עומדים לך השמרנים הקלאסיים יותר באמריקה, והם די נבהלים מהמעבר של הימין החדש למחוזות פופוליסטיים כאלה, והחשש שלהם, אולי זה אותו חשש של תוקביל. הם תמכו עד עכשיו במהפכה הזאת של הימין, ועכשיו מתחילים להיבהל ממנה. כי היא עממית מדי.
וואו, אני לא יודע מאיפה להתחיל. אני חושב שבאמת ההבדל המהותי שיש בין הימין, מה שקראת לו, הימין הקלאסי באמריקה, והימין החדש באמריקה, באמת נוגע לשאלה הזאת של המדינה. וגם אני מסיים את הביקורת שלי בזה שבדיוק בנקודה הזאת, שאנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים עם המנגנון הזה של המדינה. עכשיו, התשובה של הימין הקלאסי, גם באמריקה וגם הייתי אומר בישראל, היא לדבר על כמה שצריך להגביל את המדינה. להגיד שלטון גדול זה תמיד מושחת, צריכים ללכת ליוזמות מקומיות, מדינה רזה ודברים כאלה. מצד שני, אחרי שקראתי תוקפי, לא יכולתי שלא לשאול את עצמי, אם זה לא באיזשהו מקום הפקרת הזירה.
אוקיי.
ואני חושב שבאמריקה הרבה אמרו, אנשים של הימין החדש, שהשמאל הבין יותר טוב מהימין האמריקאי, שבזמן שהם דיברו על זכויות פרטניות ושוק חופשי, השמאל הבין שהכוח נמצא במדינה, וצריך להשתלט על מוקדי הכוח. בעוד שהימין ניהל מלחמות קישוטיות כאלה,
הוא לא ניהל את זה מתוך מקום ערכי?
כן.
הוא אמר, תשמע, נכון. הכוחות האלה של הפקידות שמשיטה את ערכיה על העם, אף אחד לא צריך להחזיק בזה, בכוח הזה, אז הם באו ממקום מאוד ערכי, כשהם אמרו, אנחנו לא רוצים להשתלט על זה, לפרק את זה, אוקיי.
אני מסכים לחלוטין, יחד עם זאת, השאלה אם זה לא הפקרת הזירה. השאלה אם לא דווקא כן להיכנס לזה ולהשתמש בזה, בגלל שתראה, המנגנון של המדינה זה מנגנון מפלצתי, זה המנגנון שיש לו את הכוח. זה לא רק העניין של כמה הפקידים יש להם כוח כשלעצמם, כל פקיד קטן כזה, זה גם בוודאי זה עולם המשפט, אבל זה גם הצבא, זה גם המשטרה, השימוש של האכיפה בחוקים. תראה, יש מונח שטבע הוגה פלאו שמרני, סם פרנסיס, אנרכו עריצות.
רק תגיד למאזינים, פלאו שמרני זה?
פלאו שמרני זה קבוצה שמורכבת מכל מיני קבוצת קבוצות שונות, שמה שהיה משותף להם שמאוד התנגדו לעלייה של הנאו-שמרנים בארצות הברית.
אוקיי. Okay.
שהם חשבו שהנאו-שמרנים בסופו של דבר מחזקים את המדינה, שמדובר באנשים שהם לא באמת שמרנים, אלא פשוט...
ליברלים שהם לא קומוניסטים,
כן,
משהו כזה?
כן, בדיוק. Okay. והתוצר של זה הוא ריכוז כוח בשלטון הריכוזי, במקום במדינות עצמן, בהעצמת השימוש של אמריקה בצבא, ועל ידי כך...
כלומר, אם אני מבין נכון, הפלאו השמרנים ביקרו את הנאו השמרנים על כך שהם בעצם מפקירים את הזירה, כמו שאתה אמרת, כן?
פלאו השמרנים, על זה שהנאו השמרנים הפקירו את הזירה?
כן.
לא.
לא, אוקיי, אז...
לא, ההפך, הפלאו השמרנים ביקרו את הנאו השמרנים על ידי זה שהם העצימו את המדינה, שהם אמרו שבסופו של דבר אין הרבה הבדל ביניהם לבין הליברלים משמאל, כי... אוקיי. כי תפיסת ההיסטוריה שלהם היא פחות או יותר, לא אגיד זהה, אבל היא די קרובה, okay. שהאמריקה היא מדינה עליונה, יש לה איזושהי עליונות ערכית בשם הדמוקרטיה והליברליזם שלה, צריך להפיץ את המשטר הזה.
אז ביקורת כזו שמימין לימין, או ביקורת...
כן,
אוקיי.
כן.
אז מה אמר אותו סן פרנסיס? אני מחזיר אותך
לפורה. סן פרנסיס היה ביטוי כזה שהוא טבע בתחילת שנות ה-90, אנרקו טירני, אנרקו עריצות, אנרקו רודנות, שהוא אומר שמה שקורה בפועל באמריקה זה שאת החוק עכשיו מייספים בצורה שונה לאוכלוסיות שונות. אוכפים חוקים בצורה מאוד נוקשה על האוכלוסייה שדווקא שומרת על החוק, דווקא על המעמד הביניים, האדם הפשוט, בדרך כלל גם האדם הלבן. הלא דואגים שהוא לא יפלה ושינהג במהירות הרצויה וכל זה. לעומת מקומות אחרים בארצות הברית, שאף שוטר לא יעצור מישהו על נהיגה בפרעות בהרלם, לא יודע על מה, בגלל שהוא לא רוצה לראות גזען או משהו okay. כזה.
איך זה מתקשר לעניין שדיברנו עליו קודם?
על העניין של הכוח של המדינה.
אוקיי. יכול להסביר?
אני לא זוכר איפה עצרנו בדיוק. לגבי העניין זה של הימין, שהוא צריך להחליט מה לעשות עם המדינה, עם המנגנון הזה.
כן, האם הוא מפרק את המנגנונים המדינתיים או משתלט עליהם?
כן, בדיוק. והרבה בימין החדש באמריקה אמרו, תראו, אנחנו לא יכולים להילחם בזה. המדינה עכשיו היא איזושהי עובדה, וזה שאנחנו נעשה כל מיני יוזמות לחיזוק השלטון המקומי, זה לא יעשה מאומה בלפרק את השלטון הריכוזי החזק, ולכן הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להשתלט על השלטון הזה. זה לקחת את המנגנונים האלה של הכוח לידיים שלנו, ופשוט לוודא שהוא לא יפנה נגדנו.
איפה טראמפ שם על הסקלה הזאת בעיניך?
שאלה טובה, טראמפ הוא לא בדיוק האידיאולוג הכי קוהרנטי נכון. של...
תוקבי לא היה חושב שהוא מייצג ערכים של הצולה, אני חושב.
לא, אני לא חושב, אבל יכול להיות שתוקביל כן היה רואה בו איזושהי תופעה שמה שקראו לו בעבר קיסרות, על שם יוליוס קיסר, כי יוליוס קיסר בא לא כדי בדיוק כדי לבנות מלוכה כמו שהייתה פעם, אלא הוא בא יותר במובן שהרפובליקה כבר לא עובדת, המנגנונים כן. כבר לא משרתים את העם, כן. מי שתמך בו היו השכבות של העם, אז במדע המדיני יש את הרעיון הזה של סיזריזם, שאין לזה בדיוק מילה בעברית, קיסריזם, לא יודע, של דווקא לבוא ולהשתלט על המנגנונים של המדינה, ובאמת לשרת את השכבות האלה שהם לא השכבות האלה של המעמד שהרוויח מהמדינה. Okay. אני רוצה לומר עוד איזשהו משהו לגבי גם איך השיח שלנו קורה בארץ, בימין, וכמה דברים שראיתי באמריקה. אז לתוקביל יש שיח מאוד מעמדי. הוא רואה את הדברים מהזווית של מעמד, והוא לא מרקסיסט, והוא לא סוציאליסט, ויש לו גם דברים מאוד חריפים לומר בספר הזה נגד סוציאליסטים, שהתחילו כבר להפציע באמצע המאה ה-19. הוא נגד זה. יחד עם זאת, יש לו תפיסה מאוד מעמדית של, קודם כל, ואני אסביר עכשיו, של מה קרה במהפכה הצרפתית. אז הוא אומר, וזה אולי, זה אולי יהיה, תהיה השלמה של הסיפור ההיסטורי שעסקנו בו בהתחלה, המלך הצרפתי, שרצה בכל זאת לשמר ולחזק את השלטון שלו בצרפת, המלכים האבסולוטיים של אחרי מעמד הביניים, אז הוא התחיל להקים מנגנונים כאלה משלו, מועצת המלך הסופר אנטנדנט, שהלכו למחוזות, כל מיני אנשים כאלה של אדמיניסטרציה שהיו נאמנים למלך, הוא לקח אותם לא מתוך סולם המעמדות המסורתי, לא מתוך האצולה הקלאסית, בטח שלא מהעיקרים וזה, הוא לקח אותם מתוך אנשים של המעמדות החדשים, הבורגנים, אנשי העיר, שההשכלה שלהם הייתה די טובה, והם כאילו לא שייכים למשחק הזה של, של המעמדות הקלאסיים בצרפת. והוא שם אותם כפקידים. עכשיו, מה שמבחינתו של, של מלך צרפת, כמה מהם, הרעיון הזה היה מאוד חכם, כי הנה יש לו מעמד שכביכול אין לו את המשקעים האלה של המלחמת מעמדות הקלאסיים של צרפת. הוא, מבחינתו, המדינה זה הוא. הוא מייצג את המדינה, הוא מייצג את המלך. הוא לא נכנס למעמדות האלה של של הצילים מול עיקרים. מצד שני, וזה מה שתוקפיל מראה, זה היה איכשהו טיפשי מההתחלה להאמין שהמעמד הזה של משרתי המדינה, שאין לו אינטרסים משלו, ושכשהוא יקבל כוח, באיזשהו שלב הוא לא ישתמש בכוח הזה כדי לשמר את המעמד הפרטי שלו. וזה למשל משהו שמתחבר מאוד לאמריקה, במיוחד בתקופה של הקדנציה הראשונה של טראמפ. באמת טראמפ ניסה על גלים של פופוליזם, שפופוליזם מביא איתו איזשהו ניתוח מעמדי. ומה שבאמת אמרו שם זה שיש לך מעמד שקיים והתחזק מתוקפו של מתוקפה של התקופה ההיסטורית, מתוקפה של המבנה המדינתי, איזשהו מעמד שמכיל לא רק אנשי ממשל, אבל גם אנשי עסקים, אנשי אקדמיה, אנשי עיתונות, אנשי משאבי אנוש, שופטים, מה שקרטיס ירווין, אחד ההוגים הפופולריים של הימין החדש, קורא לו הקתדרלה, שמתוך המעמד הזה, מתוך הקונסטלציה הזאת, בא לך מעמד חדש, אליטה חדשה, שיש לה עכשיו המון כוח, והיא בעצם השתלטה על המדינה. הימין החדש שהגיח תחת טראמפ א' וגם תחת טראמפ ב', אמר, זה האויב, זה עכשיו מעמד ששימר לעצמו את כל המשאבים, את הכוח המדינתי, וגם אילף את כולם לחשוב שההיסטוריה זורמת לכיוון שלהם ואין בלעתה.
ושזה לא אידיאולוגיה.
נכון, נכון. שזה לא אידיאולוגיה, ואם אתה מתנגד לזה, אתה פשיסט, ריאקציונר, בחר את המילה שאתה רוצה. וזה גם משהו שאני רואה שמקביל לגבי התהליכים בארץ, שגם יש איזשהו מעמד ש קיים רק מתוקפו של, מתוקפה של המדינה שהיא קיימת, שהוא הגיע, הוא התעלה לגדולה ולמעמד, רק מתוך העובדה שהוא מקיים כביכול איזושהי פונקציה שהמדינה שלחה אותו אליה, שהפך בעצם לקסטה משל עצמו. בארץ אנחנו אומרים, זה השמאל. אבל יכול להיות שבמקרה הזה זה השמאל. אבל זה לא רק שמאל, זה גם איזשהו מעמד שיושב לך בצבא, במשפט, עיתונות, הקרן לקולנוע, לא יודע מה, הקרן למוזיקה, כל הדברים.
במגזר הפרטי גם? גם במגזר הפרטי, גם, במידה
גם במגזר
מסוימת.
הפרטי, כן.
ומה, זה איזשהו מעמד שפתאום הצבע המאוד פוליטי שלו התגלה בשנים האחרונות?
אני חושב שכן.
אתה יודע, מה שאומרים הרבה פעמים על, על השנים האחרונות ועל הרפורמה, שאם לפחות היא עשתה משהו חיובי, זה שיוציאה את הצבע החוצה. פתאום אתה יודע מי עומד איפה, ואתה כן. רואה פתאום את הבייסס הפוליטיים.
כן, הרפורמה המשפטית.
כן.
כן, נכון, ואני חושב שה...
וזה כנראה גם מה שקרה באמריקה עם טראמפ, ברגע כן. שהוא דחק את המעמד ההוא לפינה,
כן.
פתאום נהיה לו צבע מאוד ברור.
נכון.
ופתאום דברים שנאמרו לפני זה, כהאמת המובנת מאליה, התפיסות לגבי כל הנושאים השנויים במחלוקת, אז פעם לא יכולת להגיד משהו מסוים, כי אותה אליטה גרמה לך לחשוב שחושבים ככה, וזה הכיוון, וזה לא אידיאולוגי בכלל, זה common sense, ופתאום זה מתחיל להתפרק ולהתמוסס.
כן.
וזה טוב, אבל זה גם מפחיד. או לפחות זה מזעזע.
אלה תקופות של שינוי. אם יורשה לי להשתמש פה במונח של גרמשי מן השמאל, אז העניין הזה של הגמוניה, אז הוא אומר בתפיסה שלו שבאמת שההגמוניה, שכשזה מתפורר, שאנשים כבר לא מאמינים לאידיאולוגיה השולטת כמשהו שנכון כשלעצמו, אז אלה התקופות המהפכניות. אז האליטה באמת מתחילה להשתמש בכוח שלה, כדי לבסס ולהגיד, כן, זה נכון, אבל אנשים מרגישים שזה כבר לא נכון.
אז אנחנו בתקופה מהפכנית?
יכול להיות, יכול להיות.
אז תראה, אני לחדתי אותך. כי אם אנחנו בתקופה מהפכנית, לפי מה שאמרנו עכשיו, זה מהפכה שבאה מימין.
אוקיי.
כאילו לחדתי אותך, כי לפני זה אמרתי את זה, ולא לגמרי הסכמת איתי. אבל זה מה שעולה ממה שאנחנו אומרים פה עכשיו, לא? מי הגורם המפרק ומזעזע? הימין, הימין הטרמפיסטי נקרא לזה. לא בא בזה ביקורת כאן על זה, פשוט לפענח את התופעה. זה מאוד, גם לי זה דבר שחידש הספר הזה, זה מעניין לחשוב על המהפכה הצרפתית, ולהסתכל על עכשיו, מתוך נקודת מבט ששמה את הימין, במעמד של המהפכנים.
יש בזה משהו, וזה לא שאני לא מסכים איתך, אבל אני רוצה לדייק קצת, כי תוקביל מצליח להסתכל על הדברים מכמה מקומות. ומה שאמרנו זה לא רק שיש מהפכנים והם פועלים בחלל ריק, הם גם מגיעים בגלל שהאידיאולוגיה הזאת היא כבר לא תופסת.
כן, בטח.
שהיא כבר לא שולטת. האצולה מתנוונת.
כן.
וגם המעמד הזה באמריקה או פה, המעמד הזה של ה... איך שלא נקרא לו, באמריקה היה לו שם ה-Professional Managerial Class, ה-PMC. אני לא יודע אם יש לזה מקבילה בעברית. אבל הוא כבר לא מצליח לשמר את הדברים. אז יש פה עניין של ניוון מצד אחד, ולא רק העניין שבאים מהבחינים להראות את הדברים איך שהם משתנים. עכשיו... אז תוקביל רואה את הדברים משני כן. נקודות המבט.
כן.
ואני לא בטוח שהוא היה אומר, גם לגבי הימין שהיום, שזה רע בהכרח.
לא.
מה ש...
נכון.
וזה מציב לדעתי בפני הימין, את העניין שצריך לחשוב עליו, שאם זה באמת קורה, אם אנחנו במצב כזה, שעכשיו יש פה איזושהי תפנית, אנחנו צריכים להיות ערוכים לזה. ולא בגלל הפחד של להיות, שיגידו עלינו שאנחנו מהפכנים.
לא שיגידו, מהפחד להיות. לשם אני לוקח את זה. מהפחד להיות מהפכנים.
כן,
מהפחד ליפול לאותם מקומות שלהם נפלו המהפכנים בזמן המהפכה.
כן, אז שזה לא יגרום לנו לשיתוק, ושנמשיך לפרסם.
הפוך. שלא יגרום לנו לשיתוק, אתה אומר.
כן.
אבל אני גם אומר, אוקיי, אבל גם שיגרום לנו להיזהר. כי תוקביל מדבר נורא יפה, אני חושב על המהפכנים, והוא שם, הוא אומר, כן, אבל זה היה הם בהתחלה קצת, לפני שהכל שם מתפרק. אתה רואה את הלאה, יש את הפסקה הנורא יפה, כן. שלא נצטט אותה עכשיו, אבל גם אתה הבאת אותה.
נכון.
אני לא אצטט אותה, אני מתאפק. הוא מדבר שם נורא יפה על האידיאליזם של המהפכנים, אבל אני חושב, אם אני זוכר נכון, שהוא מדגיש, זה לא מונע, זה היה בהתחלה שלהם, לפני שהדברים שם התחילו להתפורר. אז גם, אז אוקיי, הימין צריך להיזהר, לא להיבהל, ולתת שרוחות יישבר, נכון? אם אני מבין נכון, זה מה שאתה אומר.
אולי.
אבל אתה גם מסכים איתי שיש כאן נורת הזרה שתוקביל שם?
כן, אבל, וזה מה שיפה, שהוא יודע גם לשפוט את המהפכנים לכף זכות.
כן.
אולי אחר כך תקריא את הפסקה הזאת, כי זה כל כך יפה, כי הוא אומר, הייתה להם עוד איזה שהיא מונה באדם, אוקיי? וזה מאוד יפה. זה משהו שהוא... זה משהו שהוא גם רואה באידיאל האריסטוקרטי, האנשים האריסטוקרטיים שכאילו יושבים וקוראים הגות קלאסית, ובאמת מכירים את האדם של סקולת הנפש הגדולה. בדיוק קראתי עם הסטודנטים שלי באריסטו את האדם גדול הנפש, לדעת שיש דבר כזה, לדעת שיש לאנושות נקודות כאלה של פסגות הרים, זה משהו שראוי להרצה, וגם מבחינת הימין של היום, אני חושב שזה משהו שצריך לשמר. אני לא אגיד שהמהפכה היא רעה רק בגלל שהיא מהפכה. אני חושב למשל שזו אחת מהביקורות של תוקביל למשל על אדמונד ברק, שכתב את הספר הגדול האחר על המהפכה הצרפתית, שברק מתמקד יותר באופן שבו המהפכנים עשו את זה, והוא לא מתמקד מספיק במטרות.
כלומר, תוקביל אומר שהביקורת של ברק על הדרך מוצדקת, אבל הוא מתעלם מזה שהמטרות דווקא היו לא ראויות לביקורת, כלומר שהמטרות היו...
לא תמיד, זה ראוי...
אני רוצה לפענח את זה, כי אוקיי, אז מה אתה אומר כאן, שאנחנו בעצם כשמרנים, הולכים בעקבות תוקביל, שגם אתה מגדיר אותו כשמרן, לפחות רואה הרבה אלמנטים שמרנים בתפיסה שלו?
כן.
מהפכות לא בהכרח צריכות להפחיד אותנו? עצם הקונספט של הפיכה?
כן, השאלה היא איך היא קורית ולמה, ואיך אנחנו שופטים את זה. וזה, תראה, הטקסט הראשון של תוקביל על הדמוקרטיה באמריקה, נכון שגם שם היו שפיכות דם וכאלה, אבל זה
באמריקה?
יצר, כן, אבל זו מהפכה טובה. אגב, גם ברק אמר...
השאלה עד כמה הייתה, אתה יודע מה תמיד אומרים, הפיכה, בסדר, הייתה המהפכה הצרפתית שפוררה את הסדר הישן, הייתה המהפכה האמריקאית שבסך הכל לקחה את הסדר הישן, קצת שינתה אותו, קצת בדרכים מסוימת התאימה אותו, אבל היא הלבישה אותו על מי שניסו, על האמריקאים, שניסו לשלול מהם את זכויותיהם הוותיקות כאנגלים.
כן, אוקיי.
אז אולי המילה מהפכה היא לא הכי נכונה לזה.
בדיוק, אז השאלה היא לא לדחות את המהפכה כשלעצמה, לשאול מה קורה, איך זה קורה. זה הרבה יותר תוקביליאני, למשל. לגבי ברק, אני רוצה להגיד איזשהו משהו אחר, כי הזכרת את העניין הזה של הימין הקלאסי, השמרני ליברלי בארצות הברית, מול הימין החדש. יש עוד נקודה שנוגעת גם לברק.
אגב, אני רק אדייק את זה.
כן.
גם אפשר לראות את זה, כי אני לא יודע מי, זה דברים שממש מתרחשים עכשיו, אבל בין ה... הבן שפירויים שעומדים שם על הבמה בטורנינג פוינט USA ואומרים חבר'ה אנחנו חייבים לשמר את הערכים השמרנים שלנו, לבין הימין שהולך ומדרדר למקומות של טאקר קרלסונים. שזה גם המאבק שאני מדבר עליו.
כן.
לזה גם התכוונתי כשאמרתי בין הימין הישן לחדש.
נכון. גם אני לא בטוח בדיוק איפה בן שפירו עצמו עומד, כי הוא גם עלה כחלק מהגל הזה היותר פופוליסטי, אבל... אני לא יודע, נכון.
פופוליזם של 2020 זה לא הפופוליזם של 2025.
נכון, אז בגלל זה אני לא יודע, אני לא מבין מספיק.
בסדר, זה היה רצת, אני מחזיר אותך.
אבל נגיד שמה אנחנו רואים באמת איזה שהבדלים, גם לגבי העניין הזה של ברק, וגם לגבי מה שאנחנו קוראים לו שמרנות היום. יש פה נורא עניין של מאבק גם על השאלה הזאת, האם ליברליזם וקפיטליזם הם בכלל ערכים שמרניים? וברק גם עולה לסוגיה הזאת, כשמדברים במונחים יותר פילוסופיים, כי הרבה מההגות של הימין החדש, דווקא אומרת שאם אתה ליברל וקפיטליסט, אתה לא בצד של חסידי המשטר הישן, אתה בצד של המהפכנים, בגלל שאלה שתי דוקטרינות שמפוררות את הסדר הישן, שמפוררות את העולם המסורתי, שמסורת לא יכולה להמשיך להתקיים תחתם.
וראוי להזכיר... וקפיטליזם? אני חושב ששמרנים
יבין. ואני רוצה להזכיר שגם תוקביל בהקשר הזה, אז דיברתי על העניין של האריסטוקרטיה, דיברתי על העניין של הדת, הוא גם מדבר על העניין של המסורות של האלפי שנים, שהוא גם רואה בהן איזשהו משהו שיכול לשמר את התודעה הזאת של חירות אל מול המשטר הריכוזי. האנשים שהם דתיים מאוד ומסורתיים מאוד יכולים לעמוד בפני המדינה הריכוזית שכביכול מגשימה את הזכויות של כולם ולא של הפרט.
למה? מה יש להם? מה הסוד?
מי?
הדתיים והמסורתיים.
יש להם איזו הבנה של משהו מעבר לכאן ועכשיו.
אוקיי. מעבר לכאן ועכשיו של זכויות וחומרנות ו...
כן.
הליברליזם שאיננו נעצר בשום מקום.
כן, נכון.
טוב, זה היה מאוד מעניין הדיון עכשיו, אני תוהה, רציתי להמשיך אותו לאיזשהו כיוון, ואני לא מצליח, אוקיי, נזכרתי מה זה. אני חושב שכן כדאי להתייחס, למרות שאנחנו עוד מעט נסיים, להתייחס קצת לאחרית הדבר של הספר בעברית, שיש לך איזושהי מחלוקת איתה.
כן.
באחרית הדבר, במהדורה העברית של הספר, שכתב פרופסור
דניס שרביט, כן.
יש לו שם איזו מחלוקת איתך מסוימת, במה שהוא מצביע עליו, כי לדעתו,
יש מחלוקת איתו.
כן, מה אמרתי?
שלי, שלא יש איתי.
יש איתו, גם לא יהיה לך אחרי שהוא ישמע את הדברים שלך.
נכון, צודק.
רוצה להצביע לנו על זה? הוא, המסקנה שלו לגבי מה שצריך להפיק מתוקביל, היא מאוד שונה משלך, ומה שדיברנו עד עכשיו.
אז אני הרגשתי שכל מה שפרופסור שרביט כותב על הספר עצמו, על ההיסטוריה האישית של תוקביל, וכל זה מאוד מעניין, גם בעניין של איפה הספר הזה עומד מבחינת ההיסטוריוגרפיה הצרפתית, הרגשתי שהוא מאוד, הוא מאוד עוזר להבין את ההקשר ואת תוקביל עצמו כדמות ואת החשיבות של הספר הזה. מה שלי הייתה קצת בעיה איתו זה שהוא נכנס למחוזות של הפוליטיקה העכשווית, והרגשתי שהמסקנות שלו לא עומדות בקנה אחד עם הטקסט שעכשיו קראנו של תוקביל. בעיקר מה שהפריע לי זה שהוא מדבר פה על תוקביל כאיזשהו מגן של הדמוקרטיה הליברלית, כפי שמבינים אותה בשנים שלפני טראמפ, נגיד. אז הוא אומר פה, הוא מדבר כאן על רעיון של קץ ההיסטוריה, כי אצל תוקביל כן יש גם איזשהו רעיון כזה שהמשטר המודרני, הדמוקרטי, הוא גם מהווה איזשהו קץ היסטוריה. והוא אומר כאן, פרופסור שרביט, לא רק שקץ ההיסטוריה לא התממש, קיצה של הדמוקרטיה הליברלית ממשמש ובא. אויביה מבחוץ, כגון אלה השולטים בסין, באיראן, ברוסיה ובצפון קוריאה, אינם מתכוונים לשנות את דרכם כהוא זה. מדלג על משפט, ואולם הפגיעה הקשה בדמוקרטיה הליברלית באה מבפנים, לובשת את דמותם של מנהיגים ומפלגות, אשר צמחו על ברכי התרבות הפוליטית הליברלי, ומפנים לה אתה עורף. התופעה החלה בהונגריה, התרחבה להודו, לאיטליה, לשוודיה, לישראל, לארגנטינה, ולאחרונה השיגה את ארצות הברית של אמריקה. כמה עמודים לפני זה, הוא עוד מוסיף ברוח הזמן, להגיד שתוקביל, כשהוא מדבר על דמוקרטיה, על מה הוא מדבר, הרחבת זכות הבחירה לכולם, ואז הוא אומר פה, ספציפית, ליהודים, ללהטבים, למהגרים, לפליטים, אפילו לחיות, שמורות זכויות.
לא, אבל לא זכות הרחבת הבחירה לחיות.
לא.
לא, זה לא משהו. לא, לא, לא. זה היה נשמע כאילו...
כן, כן, סליחה.
אז לא,
כן, הרחבת הזכויות שאנחנו צריכים להכיר בזה, שזה מה שזה אומר, דמוקרטיה ליברלית, זה הרחבת הזכויות. עכשיו, אני מסתכל על זה בעיניים של...
אפשר לדמיין את החתול שלי מצביע, אבל זה לא משהו התכוון. החתול שלי לא יצביע לשום דבר טוב, אני כבר אומר לכם.
אתה צריך לעבוד עליו כבר מעכשיו.
לא, הוא חתול, הוא הולך להצביע לדברים הכי גרועים שיש.
כן, אבל אני מניח שאפשר להגיד את זה גם על מעמדות מסוימים. לא משנה. כן, אז מה, אז אם אני מסתכל על זה מנקודת מבט של פוסט-טראמפ, מנקודת מבט של הימין החדש, אני אומר, ההגדרה הזאת של הדמוקרטיה הליברלית, היא הגדרה שבסופו של דבר שירתה מעמד ספציפי מאוד של אנשי ה-PMC. אלה שדיברנו עליהם קודם, אלה שעלו לגדולה בתוקף
היום. אותם אמריקאים, מה זה PMC?
הפרופשיונל מנג'ריאל
קלאס. כן, החבר'ה שדיברת באמריקה, שטראמפ הלך,
כן, האליטה הזאת.
האליטה מקצועית.
למרות שאני, קשה לי לקרוא לה אליטה, בגלל שתוקבים מדבר גם על אריסטוקרטיה, שהיא באמת אליטה, אנשים מצוינים.
זה האליטה שדיברנו עליה, שקצת התנוונה, והחלה שהיא קסטה, וכן, ויש לה חסרונות יותר ממעלות.
כן. אז אני מסתכל על הסוף של פרופסור שרביט, ואני אומר, הגישה הזאת, שזו הדמוקרטיה הליברלית, בסופו של דבר, תשרת את המעמד הזה. אם אנחנו כך מסתכלים על זה, אז המהפכה הפופוליסטית של טראמפ וכל זה, הייתה מאוד ראויה, והיא הביאה לעולם דבר טוב.
כלומר, מה, מפרספקטיבה טוקוויליאנית?
כן, כן, ואני חושב שכפי שאמרתי בביקורת, שפרופסור שרביט מבלבל פה סיבה ותוצאה, דווקא העניין הזה שעלה לך פה מעמד, שעלה יחד עם הבירוקרטיה, ויחד עם התעצבות מנגנוני המדינה, זה מה שהוביל למהפכה הפופוליסטית. מהפכה הפופוליסטית לא...
ובצדק.
כן. המהפכה הפופוליסטית לא באה לאיים על סדרי עולם, ולקחת מהמיעוטים את הזכויות האלה. אבל דווקא ההפך, דווקא להילחם באליטה המושחתת הזאת, וזה סדר הדברים, ולדעתי תוקביל אולי כן היה חושב שלאור המצב הזה, דווקא אולי המהפכה הפופוליסטית כן מוצדקת.
עכשיו, אוקיי, אני מסכים עם זה. אם פרופסור שרביט היה שואלה הצעתי, למשל, הייתי אומר לו, צריך לדייק את הביקורת הזאת, כי מה שיפתח אמר עכשיו אני מסכים איתו. המקום שאתה חושש ממנו, פרופסור שרביט, שאתה ומעמד שלם ואוכלוסייה מודולה חוששים ממנה, זה לא מופרך לחלוטין. אם אנחנו הולכים עם תוקביל, זה יכול ללכת לשם. מהפכות שבאות מתוך סנטימנט מוצדק ורצון מוצדק לתקן איזושהי אליטה שהפכה לקסטה והתנוונה, אותן צריך. צריך לוודא, צריך לראות לאן הולכות, צריך להוליך אותן ברוח, באותה רוח שהייתה צריכה להפיין את האריסטוקרטיה לפני שהיא התנוונה.
נכון.
כלומר, המהפכה הזאת, כן. שהיא כרגע פופוליסטית, צריך להטמיע בה ערכים אריסטוקרטיים.
נכון.
אם זה לא יקרה, חלק מהחששות, או לא חלק, פשוט החששות שמבטאים אנשים כמו פרופסור שרביט, הן לא מופרכות. זה מה שאני הייתי מוסיף. לביקורת.
נכון.
ואולי
נכון.
זה הביקורת נכונה יותר לדעתי.
נכון, זה גם מה שתוקביל אומר בדמוקרטיה yeah. באמריקה, זה בגלל זה הוא אומר, בגלל זה הוא כתב את הספר הזה, כי דמוקרטיה זה משהו לא יציב, היא יכולה ללכת, יכולה ללכת לכל מיני מקומות, והשאלה אם אנחנו באמת מפנים את הזרם הזה לכיוון היצרים הנמוכים באדם, או היצרים הגבוהים באדם.
Okay.
זה מה שמבדיל גם בין שתי המהפכות באמריקה ובצרפת.
נכון. מהפכה אמריקאית, יש בה בשפע, לפחות בכתבים של האבות המייסדים, כתבים שמעדדים את אותם ערכים נאצלים.
נכון.
אוקיי, לא, המסקנה מזה, תקשיבו, תקראו את תוקביל. כלומר, באמת, הרבה זמן לא קראתי ספר, שתוך כדי הקריאה אני אומר, וואו, זה קריאה רלוונטית לעכשיו.
כן.
מאוד יפה.
נכון.
דולתו,
באמת הוא... כרמל.
כן, ברכות להוצאת כרמל ולמתרגם. ולשרביט, ולעוסקים במלאכה, ולך יפתח, נראה לי שפה נסיים, לי היה מאוד מעניין.
גם לי, תודה רבה.
מקווה שגם לכם, תעשו מנוי, ותקראו בפרינט, כי זה הכי כיף, ויש לגיליון ריח, נהדר. ביי.